שומעים שזה הארץ.
כשירדנו לאולפן להקליט את הפרק הזה של הפודקאסט, נתקלנו בעורך הארץ אלוף בן. דיברנו על נושא ההקלטה, והוא סיפר לנו על אדם בכיר במערכת שנאלץ לנסוע כבר חודשיים ברכב חלופי, בגלל שהמוסכניק שלו לא מצליח להשיג חלפים כדי לתקן את הרכב שלו. והוא כמובן לא היחיד. מפעלים רבים ברחבי העולם מתקשים לתפקד בחודשים האחרונים. יצרני מכוניות, תרופות, מוצרי טכנולוגיה ויצרנים רבים אחרים נפגעו כולם. גם תעשיית המזון נפגעה, ובמסעדות מזון מהיר במקומות שונים בעולם הפסיקו להגיש צ'יפס בגלל מחסור בתוגנים.
Loteria and McDonald's are experiencing an unprecedented shortage of french fries.
השיבוש הזה התחיל בגלל מגפת הקורונה, אבל הוא מתערבב כעת עם מחסור חמור באנרגיה, עליית מחירים ופאניקה הולכת וגוברת בשווקים. שלום, אני ענת ג'ורג'י ואני מחליפה השבוע את רחל גולדברג בחוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. גם השבוע נדבר על סיפור חדשותי מהעולם הגדול, והפעם ננסה להבין האם התקלות בשרשרת ההספקה העולמית עלולות להוביל אותנו למשבר כלכלי, מדיני ואקולוגי כלל עולמי. שלום לפרופסור לאו לדרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, ופרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב. מה שלומך?
טוב, תודה.
בוא נתחיל אולי בזה שתסביר לנו מה זאת בעצם שרשרת ההספקה העולמית.
שרשרת ההספקה הגלובלית היא אותו מנגנון שבאמצעותו יצרן מסוים, למשל של מכוניות, ניקח יצרן מכוניות בדטרויט בארצות הברית, ג'נרל מוטורס או פורד. זה אותו מנגנון שבאמצעותו הרכב מיוצר באמצעות כל מיני קומפוננטים, כל מיני רכיבים. ובשרשרת ההספקה אנחנו מדברים על התהליך הלוגיסטי, זה שייך לתחום הלוגיסטיקה, ויש פה מקצוע של מנהלי או מנהלות רכש שצריכים לדאוג שיהיו צמיגים, שיהיו שבבים, שתהיה כל האלקטרוניקה של הרכב וכו' וכו'. ומצד שני, שזה יהיה מתואם לביקושים. כלומר, מנהלי הרכש, שזה בעצם אלה שכיום חווים את המשבר הגדול, ואני טוען שהעולם נמצא כרגע במשבר של שרשרת ההספקה הגלובלית, הם אלה שבצומת הזאת של מצד אחד הביקוש ומצד שני תהליך הייצור ואיך מכל הרכיבים מגיעים למוצר הסופי.
אתה דיברת באמת על משבר מאוד גדול ועל פגיעה בשרשרת ההספקה העולמית, אז אולי ננסה לעבור שלב אחרי שלב באותה שרשרת הספקה וננסה להבין מה נפגע ומה היו השלכות. בוא נתחיל במפעלים בסין, הם היו אלה שנפגעו ראשונים בעצם.
המפעלים בסין הם אלה שנפגעו ראשונים, אבל הם גם אלה שפגעו ראשונים. כי בעצם המשבר הגדול בהספקה הגלובלית התחיל מהשבבים, ממחסור בשבבים. וסין הייתה יצרנית מאוד גדולה של שבבים בתחרות עם טיואן. טיואן וסין מייצרות הרבה מאוד שבבים. ושבבים יש בכל מוצר שאנחנו מכירים. אם זאת הטלוויזיה הביתית שלנו, אם זה המחשב האישי, אם זה הטלפון הסלולרי, אם זה המשחקים של הילדים והנכדים שלנו. ברגע שהגיעה הקורונה, סין נקטה במדיניות של סגר. כחלק מהסגר, כמובן שנסגרו מפעלים. ברגע שנסגרו מפעלים, לא היה ייצור של שבבים. והעולם היה תלוי באופן עצום בייצור של סין.
נניח שהצליחו להוציא, להשיג קצת מוצרים מהמפעלים בסין, ואז בעצם אנחנו מגיעים לתקלה השנייה בשרשרת ההספקה, שהיא בעצם הפעילות הימית, השינוע הימי.
נכון, שגם היא קשורה לקורונה, מכיוון שגם פה נתחיל בסין, והכל התחיל בסין, כחלק מההתמודדות עם ההדבקות מהקורונה, סגרו את נמלי הים. וכשפתחו אותם מחדש, היה עודף ביקוש לאוניות, היו תורים ארוכים, ולא היו מספיק קונטיינרים כדי לשלוח את כל מה שבמדינות אחרות ביקשו. כלומר, יש לנו את החיבור בין מצד אחד משבר של, בשרשרת ההספקה הגלובלית, מצד שני הזיקה לקורונה, סגר, מדיניות של סגר ומגבלות על הפעילות הולכת נגד שרשרת ההספקה הגלובלית. כלומר, קשה מאוד לתמוך בשרשרת ההספקה הגלובלית.
במצב של סגרים.
במצב של סגרים.
אבל בוא נמשיך. יצאנו מהמפללים, מצאנו מחולות, עלינו על האוניות, הכל היה בסדר, הגענו למדינת היד, ואז צריך לשנע בתוך מדינת היד.
לגמרי. ופה אנחנו פוגשים, כמו כל משבר גדול, או כמו הסערה מושלמת, יש פה הרבה גורמים שחברו יחד.
Well, that is it. Brexit. The giant screens declare in red, white and blue, we're out. 11 o'clock on the 31st of January 2020.
למשל, בריטניה החליטה בזמנו לבצע ברקזיט, לצאת מהאיחוד האירופי. היו הרבה מאוד עובדים בעבודות, נקרא לזה עבודות שחורות, וכולל נהגי מסעיות בבריטניה, שהיו מפולין ומצ'כיה ומפורטוגל ומדינות אחרות, והם פתאום קיבלו הודעה שאין להם יותר ויזת עבודה. והבריטים לא כל כך מהר מוצאים נהגי מסעיות, אז כמו שאמרנו, יכול להיות שהשבבים הגיעו לנמלי הים של בריטניה, ואז אין מי שיוביל את זה. והנה אנחנו מוצאים את ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, מתחיל לתת ויזות זמניות לעובדים לא בריטים, כדי שיוכלו לבוא ולסתום את החורים.
נכון, גם בארצות הברית, דרך אגב, היה משבר גדול עם נהגי המסעיות.
לגמרי, מאוד מעניין מה שאת מציינת, כי יש כאן שינוי גם בשוק העבודה.
נכון.
כתוצאה מהסגרים, חלק מנהגי המסעיות גילו שטוב לבלות עם המשפחה, וטוב להיות בבית, ואולי אפשר לעשות איזו עבודה שכונתית, או לקבל עוד קצת סיוע מהממשלה. וכתוצאה מזה, לא כל כך מהר חוזרים לכבישים, שזאת נחשבת עבודה מאוד קשה.
דיברתי בהתחלה על המחסור בחומרי גלם למסעדות, ובתעשייה, וברכב, ובעצם בכל התעשיות, ואני רוצה עדיין לשאול אותך אם היו תעשיות שנפגעו יותר מאחרות.
אין ספק. בניתוח כלכלי, ויש על זה כבר מחקרים עדכניים, אלקטרוניקה. זה תחום שמאוד מאוד נפגע, תעשיית המכוניות. אנחנו שומעים כל יום הודעה או ידיעה חדשה מחברה של מייצרת מכוניות, אם זאת פורד, ג'נרל מוטורס, הונדה, טויוטה, ניסן, אלה יש להם מניות שנסחרות בבורסות, ולכן הן צריכות לתת מה שנקרא forward guidance, לתת איזושהי הנחיה לגבי העתיד, איך הן רואות מה שהולך לקרות. אנחנו מודיעות, מצמצמים ייצור. אם חשבנו לייצר X מכוניות מאוקטובר עד דצמבר השנה, אנחנו מורידים את זה בשליש או ברבע. כתוצאה מזה, יש פחות היצע. כלכלה זה משחק של ביקוש והיצע, ועבור ביקוש נתון, המחירים עולים. וזה מה שאנחנו רואים, אין מכוניות חדשות, המחירים עלו, יש עודף ביקוש למכוניות משומשות, וגם שם המחירים עלו, וכשהמחירים של כל אלה עולים, אנחנו פוגשים את מושג האינפלציה, שכבר היה איכשהו בצל בשנים האחרונות. למזלנו ולמזלו של העולם, העולם של היום הוא בהתאוששות כלכלית מהמיתון של שנה שעברה של הקורונה. ולכן הסטקפלציה של הפעם, ואני תכף אסביר סטקפלציה, תתבטא בהאצה של האינפלציה, של עליות המחירים, עם האטה של הצמיחה. העולם עדיין יהיה עולם של צמיחה, אבל יותר איטית.
אוקיי, אז כמו שאתה אומר, אנחנו פוגשים את האינפלציה, ואנחנו פוגשים עוד מושג, את הסטגפלציה. אז בואו קצת נדבר על ההבדלים ביניהם, ועל למה מפחדים מכל אחד מהם.
שאלה מצוינת. אינפלציה היא עלייה ברמת המחירים. אוקיי? וכשאנחנו מדברים בדרך כלל על אינפלציה, אנחנו מדברים על איזשהו מדד רחב, כי יכול להיות שמחיר העגבניות עולה, אבל מחיר המלפפונים יורד. זאת לא אינפלציה. אינפלציה זה כאשר איזושהי שורה ארוכה של מחירים שאנחנו כצרכנים, או חברות משלמות על תשומות, קשת שלמה של מוצרים ושירותים עולים במחיר שלהם. כיום האינפלציה בעולם היא בסדרי גודל של 1-2%. כתוצאה מעוטפי הביקוש, או כתוצאה מהמחסור בהיצע, כמו שהזכרנו בדוגמה של המכוניות, המחירים לא רק של המכוניות עולים, אלא של כל מיני מוצרים אחרים. ולמשל, אם ניקח את ארצות הברית, כרגע עליית המחירים, האינפלציה עומדת על 5.5% שנתי. זאת לא קטסטרופה, אבל זה לא ה-2% או 1.5% שנבנו בהם קודם לכן. אנשים מאוד לא אוהבים אינפלציה, גם פוליטיקאים וגם מקבלי החלטות. כי אינפלציה פוגעת בכוח הקנייה שלנו. אם יש לנו את המשכורת שלנו בשקלים נומינליים, הכוח הקנייה שלהם נקבע לפי המחירים שאנחנו משלמים. מושג הסטגפלציה מתייחס למצב שבו יש האצה באינפלציה בעליות המחירים, ובמקביל המשק נכנס למיתון. והמושג הזה צמח בעיקר במשבר שאחרי מלחמת יום כיפור, המשבר העולמי, שמחירי הנפט בעולם כתוצאה מהאמברגו של מדינות ערב עלה פי ארבע יחסית למה שהיה לפני המלחמה, והעולם כולו היה מאוד מאוד תלוי בנפט.
העולם היום הוא במצב, הוא דומה למצב שהיינו בו בשנות ה-70?
למצלנו לא, מכמה סיבות. א', מכיוון שהיום לא מדובר על מיתון, על האפשרות של מיתון, אלא מדובר על זה שהאינפלציה והמחסור יבואו יחד עם העתה מסוימת של הצמיחה. מדוע צמיחה? כי כתוצאה מההתחסנות ההולכת וגוברת של אוכלוסיות רבות בעולם, משקים נפתחו וסגרים נפתחו. כבר לא תקפים, והמגבלות על הפעילות, בדומה למה שקורה בישראל, ארצות הברית, אירופה.
אז הערכה היא שתהיה איזושהי יציאה.
אז הערכה היא שההתאוששות תהיה יותר איטית, והנה, לפני כמה ימים, קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה את תחזיות הצמיחה העולמיות עד לסוף השנה ולשנה הבאה.
דיברנו על שרשרת ההספקה הגלובלית, והמשמעות של גלובלית היא בעצם שהיא נעשית בין מדינות. זאת אומרת, זה יוצא מסין, עובר דרך נמלים שונים בעולם, ומגיע למדינה שלישית או רביעית, גם כשיש קבלני משנה בדרך, זה יכול לעבור בין עוד מדינות, ואני רוצה לשאול אותך מה המשבר הזה בשרשרת ההספקה אומר לנו על הגלובליזציה מול דגלובליזציה.
כן, יש פה זיקה מאוד אדוקה בין גלובליזציה לבין שרשרת ההספקה הגלובלית, כי מה שקרה הוא שעם הצמיחה של הגלובליזציה, כלומר יותר ויותר מדינות סוחרות אחת עם השנייה, גם במוצרים, גם בשירותים, גם בכוח אדם וכו', אז העולם נהיה יותר תלוי אחד בשני. כן? לצפון קוריאה אין בעיות, היא מדינה...
יש לה הרבה בעיות, לא מה שקשור ליבוא וייצוא אולי.
כן, כן, בדיוק. הבעיה העיקרית היא שהמדינה היא מאוד ענייה, כי היא מסרבת להיות תלויה במדינות אחרות, והיא רוצה לספק לעצמה את הכל. בכל מקרה, אבל כן, ניקח שוב לדוגמה את ייצור המכוניות, העובדה שהצמיגים מגיעים אולי מברזיל, והשבבים מגיעים מסין, והאלקטרונות מגיעה אולי מגרמניה וכל הדברים האלה. אז ברור שגלובליזציה שמתפקדת יחד עם שרשרת הספקה גלובלית, זה הולך טוב. ברגע שיש סגר ויש מתיחויות פוליטיות, הדברים מתחילים להשתבש.
Somebody had to take China on. I'll see these economists say, oh, give up on China, give up. China's been ripping this country off for 25 years, for longer than that. And it's about time, whether it's good for our country or bad for our country, short term, long term, it's imperative that somebody does this. Because our country cannot continue to pay China $500 billion a year because stupid people are running it.
כשדונלד טראמפ התחיל במלחמת סחר מול סין, באיזשהו רגע דונלד טראמפ והממשל האמריקאי אסרו יבוא לארצות הברית של שבבים שמיוצרים בסין. זה כבר פגע, עוד לפני הקורונה, זה קרה בשנת 2020, עוד לפני הקורונה וגם ב-2019. ולכן אני חושב שהמשבר הנוכחי מלמד אותנו עד כמה חשובה הגלובליזציה, וגם כש...
אולי גם עד כמה היא שבירה, אתה יודע.
זה גם נכון, והדבר הנוסף, עד כמה שפתרון אמיתי למשבר הנוכחי, שעוד יחזור על עצמו בשנים הקרובות, לעניות דעתי, הוא גם דורש איזושהי השתלבות, הוא גם דורש שיתוף פעולה אדוק בין המדינות.
אז אני רוצה לשאול אותך רגע על המדינות. בעצם כרגע אנחנו מדברים על משבר של תעשיות, מפעלים שנסגרים, חברות שמדווחות בעצם על איזושהי העתה בהיצעה, של המוצרים שהיא מספקת. עד כמה המדינות עצמן מתערבות או מעורבות בתוך התהליך הזה, והאם זה מקרין על היחסים ביניהם?
קודם כל, המדינות לא יכולות להיות אדישות, או הממשלות לא יכולות להיות אדישות למצב. למשל, בוריס ג'ונסון באנגליה הקים צוות חירום, ולקח את מנכ"ל טסקו, רשת הסופרמרקטים הגדולה באנגליה כאחד מהיועצים העיקריים שלו בהקשר הזה, כי הוא אדם שבפרקטיקה חווה את הנושאים הלוגיסטיים האלה. אבל אני חושב שההתחלה של הטיפול צריכה להתחיל ברמה של המפעל או של החברה, כאשר יש פה עניין של תכנון אסטרטגי. כאשר חברה כמו טויוטה או פורד מתכננת את הייצור שלה לשנה הבאה, צריך לקחת בחשבון את הסיכונים. ואיכשהו זה כאילו שהעולם היה במין ירח דבש של מצד אחד גלובליזציה שמתפקדת, ומצד שני שרשרת אספקה שגם כן מתפקדת. כאילו שכל הזיווג הזה בין שני הגורמים האלה עבד מאוד יפה ללא תאונות. והנה מגיעה תאונה שאומרת לנו שיש פה בעיה, ולא רק זה, אלא שהתאונה הזאת היא מעין נורה אדומה, שאומרת לנו מה עלול לקרות אם יפרוץ משבר אקלים גלובלי, רעידות אדמה, צונאמיס וכל הדברים האלה.
בד בבד עם הפגיעה בשרשראות האספקה, מדינות רבות בעולם מתמודדות עם משבר אנרגיה. הוא בעצם גורם להפסקות חשמל יזומות וכפויות ולשיבוש הפעילות הסדירה. סין למשל מתמודדת עם מחסור כבד של פחם. סין, כמו שכבר אמרנו, יצואנית גדולה למוצרי ביניים, ברגים, שבבים. משבר האנרגיה קשור בחלקו לקורונה, שיקבע קריאת פחם במדינות כמו קולומביה ואינדונזיה, והוא קשור גם למשבר האקלים ולשיטפונות שמקשים על פעילות הקריאה, וגם לביקושים הגוברים לאנרגיה. מדינות רבות בעולם נמצאות היום ללא רזרבות חשמל, והן מוכנות לשלם כל מחיר על פחם ועל גז טבעי, ובעצם גורמות למחירים שלהם להמיר. החורף הזה שצפוי להיות קשה רק יחמיר את המצב. אליו, איך הגענו למשבר חמור כל כך בחשמל, ומה קרה לדיבורים היפים על אנרגיה מתחדשת?
הסערה המושלמת, ה-perfect storm, גם כאן יש דברים שקשורים לשרשרת האספקה, יש דברים שקשורים לקורונה, ויש דברים שקשורים למשבר שהוא עומד בפני עצמו. החורף הקודם של שנה שעברה היה חורף קשה מאוד, במיוחד באירופה. משבר האנרגיה של היום בעצם פירושו שאין מלאים מספיק משמעותיים של נפט, של גז טבעי במיוחד לאירופה, כדי להתמודד עם המצב הקיים, כדי לספק את הסחורה להתאוששות הכלכלית הקיימת, אבל גם כדי להיות רזרבה למצב שעלול להתפתח בחורף שמגיע בקרוב. הדבר העיקרי כרגע הוא באירופה, במיוחד מדינות כמו אנגליה ואיטליה, המחסור בגז טבעי. והמדינות האלה לא הכינו מספיק מלאים של גז טבעי מכל מיני סיבות בעבר. היו גם כן נושאים אקלימיים שפגעו בייצור של גז טבעי. הם תלויים מאוד ברוסיה באספקת גז טבעי דרך חברת גז פרום.
מה שמחזק מאוד את פוטין.
מה שחיזק מאוד את פוטין, ויש הטוענים שפוטין חוגג בימים אלה במובן הכלכלי, ופוטין משחק את המשחק הפוליטי של בואו תרדפו אחריי כדי שאני אספק את הסחורה, אבל בתמורה לכל מיני דברים אחרים. המשבר הזה הוא משבר חמור, מכיוון שעיקר החימום הביתי באנגליה, באיטליה ובמדינות אחרות באירופה הוא באמצעות גז טבעי. ופה אנחנו מדברים על מחירים שהם פי 14. מחיר הגז הטבעי כיום בבריטניה הוא פי 14 ממה שהוא היה לפני פרוץ הקורונה, בינואר 2020. ושוב, הדבר הזה מצד אחד יגרום לצמצום בייצור, מצד שני זה יגרום לפגיעה בצרכנים, כי יוקר המחיה, הם יצטרכו לשלם, החשבון החודשי יהיה הרבה יותר משמעותי. ודבר שלישי שהוא מאוד חשוב בכלכלה, זה הביטחון העצמי, כולל הפסיכולוגי של הצרכנים. אנחנו קוראים לזה אמון הצרכנים. אנשים לא יודעים איפה הם עומדים, איך לתכנן את התקציב שלהם. וזה המשבר הגדול של אירופה כרגע, והוא זוכה לתשומת לב מאוד גדולה. כאמור, אנגליה היא ממש המדינה המובילה בקטע הזה.
וכל זה קשור גם למה שדיברנו קודם על שרשראות האספקה.
בהחלט, מכיוון שאם אנחנו מדברים על למשל דלק, אם ייצרו נפט במדינה מסוימת, נגיד בסעודיה, וזה מגיע באוניות, לא בצינור, אם זה מגיע בצינור זה סיפור אחר, אבל גם אם מגיע בצינור, הוא מגיע לנמל הים של אנגליה, ושם צריך
מסעיות.
שם צריך, לפני המסעיות, צריך קונטיינרים, וצריך מסעיות, ונהגי מסעיות, וכו' וכו'. ואני לא תיארתי לעצמי ששנת 2021, אנחנו נראה כמו שראינו בשבועות האחרונים, תחנות דלק בלונדון עם שלט גדול בכניסה שלהם, אין דלק.
Britain orders soldiers to supply fuel to petrol stations across the country in an effort to seize more than a week of shortages at service stations that left drivers without fuel.
רבים מדברים, ובצדק, על ההתחממות הגלובלית, על משבר אקלים. כלומר, המעבר לאנרגיה סולארית, המעבר לאנרגיה של הרוח, אנרגיה גרעינית, זה תהליך שהתחיל, ודווקא האירופים הם אלה שהובילו ורצו להקרין לכל העולם מבחינה אידיאולוגית, שהם הראשונים, הם עם הדגל הירוק של, סביב, איכות סביבה לגמרי חדשה. וכתוצאה מזה הם כאילו ברחו מהפחם, כן? שזה הדבר הכי זול והכי זמין, נכון לקודם. ועכשיו הם כאילו...
מתחננים למישהו שייתן להם קצת גז טבעי.
עכשיו הם, כמו שאומרים בשפה פשוטה, הם חוטפים ובגדול, מכיוון שדווקא סין חוזרת עכשיו לפחם, וכולל אפילו מאוסטרליה. והאירופים לא יהיה להם מנוס, אלא לחזור לאנרגיה מסורתית, מה שזה אומר שהתהליך המעבר לאנרגיות החלופיות ייקח עוד יותר זמן.
אז בעצם אנחנו מדברים על, משבר שכרגע מתנהל, וזה נראה מאוד גדול ועוצמתי, ואני רוצה לשאול אותך לאן זה עוד עלול להידרדר.
הסיכון העיקרי הוא שזה יוביל אותנו למיתון, מהסוג של מה שקרה ב-1973, אחרי מלחמת יום כיפור, שהעליות במחירי התשומות, חומרי הגלם, יהיו כאלה, שפירמות יצטרכו לצמצם את הייצור, הרווחיות שלהם תיפגע, יפטרו חלק מכוח העבודה שלהם, וזה יפגע גם בצרכנים ובכוח הקנייה שלהם, שגם יסבלו מהכיוון התעסוקתי שלהם האפשרי. תקופות של עלייה באבטלה, תקופות של פגיעה באמון הצרכנים, אלה תקופות שיכולות להיות מלוות בחוסר יציבות פוליטית וחברתית. וזה המצב שבו מדינות עלולות להיכנס ללאומנות ביחד עם פופוליזם. לעניות דעתי העולם צריך להתכונן למשברים מהסוג הזה, עם מסיבות אקלים, עם מסיבות אחרות. יש אפידמיולוגים שטוענים שהקורונה זה רק הווירוס הראשון בסדרה של כאלה, לא עלינו, שיגיעו. עלולים להיות זעזועים כלליים כאלה שמשבשים את כל תהליך הייצור. וכפי שאמרתי קודם לכם, כנראה שבעשורים האחרונים היינו במין ירח דבש, שדברים כאלה לא קרו. עיקר התנודות הכלכליות היו בצד הביקוש, כן? עניינים פיננסיים, בורסות, אבל לא בצד הייצור והלוגיסטיקה.
יו, בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים, ונאחל בריאות לכולם. תודה רבה.
תודה שהזמנתם אותי.
עד כאן חוץ לארץ להשבוע, אני ענת ג'ורג'י, ובשבוע הבא תחזור לפה רחל גולדברג. אתם יכולים להזין לנו באתר הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, ליונתן מניאביץ' ולאמיר פקטור, וכמובן לפרופסור ליאו לדרמן שהתארח פה היום. להתראות.